פרק ב' פסוק י' א' ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל אבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש. אנחנו אמנם לא סיימנו עדיין את הפרק, אבל במידה מסוימת הפסוק הזה הוא מסכם כמה שבועות שאנחנו קוראים כל פעם על מעשים שעשה שלמה, מעשים מיוחדים, מופלאים, השקעה בכל מיני תחומים, וכאן הוא מסכם, טוב, ופניתי אני בכל מעשיי, פניתי אני זה הכוונה שהתחלתי לעשות חשבון נפש, מסקנות, על כל ההשתדלויות שעשיתי עד היום הזה, כל העמל שעמלתי, שזה כולל כל מה שלמדנו עד עכשיו, והמסקנה כמובן, מסקנה קוהלית מובהקת, הכל אבל ורעות רוח. אז יש פה כמה התבוננויות במילים של הפסוק. אז קודם כל, לפני ההתבוננויות הפרטיות, אני רוצה לומר משהו כללי. ופניתי אני מכל מעשיי שעשו תחת ידי. יש פה איזשהו מסר ממש ממש מעשי אלינו. שלמה, כשהוא היה עסוק בעשייה, הוא לא עסק בחשבון נפש. וכשהוא עסק בחשבון נפש, הוא לא עסק בעשייה. בלי עירוב תחומים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים לפגוש באנשים שאנחנו רואים עליהם שהם מין תנועה של ייאוש. מה קרה? אתה באמצע העבודה? תראה, אני לא מאמין שאני אצליח לעשות משהו מכל מה שאני עושה. הוא עוסק במשהו, אני לא מאמין ש... שלמה לא חושב על אמונות ולא חושב על שום עניין. כשהוא עוסק בעשייה, נטו עשייה, והשכל בצד. זאת אומרת, השכל, אני לא מתכוון על שכל שקשור לעשייה, אלא השכל שקשור למסקנות הדברים, הוא פשוט לא מתייחס אליו. הייתי מדמה את זה ליום בחירות, שיש קלפי ויש משקיפים, וגם יש קלפי שנמצא ליד הקלפי. ובוא נאמר ששעתיים, שלוש, ארבע, תלוי לפי העניין, כבר מזהים פחות או יותר איפה המפלגה שלך אוחזת. אז ראש מפלגה שהולך בשיטתו של קהלת אומר, מה זה משנה, אנחנו ממשיכים הלאה עם התעמולה שלנו ועם ההשתדלות להביא כל אחד וכל הקלפי בלי שום קשר לנתונים שבשטח. כשאנחנו נעסוק בחשבון נפש למה נכשלנו, נעסוק בחשבון נפש. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בעשייה, אז אין שום מקום לחשוב על שום דבר עד הרגע האחרון ממש. וזה בעצם מה שעשה שלמה, זה שהוא אומר, אני פונה מכל המעשים. זאת אומרת, עד עכשיו עסקתי בכל המעשים בצורה מוחלטת, בעשייה, בבנייה, ביצירה, כדי להגיע לחוכמה, כדי להגיע לאמת, כדי להגיע... בסדר, אבל עכשיו החלטתי, דפקתי על השולחן, אמרתי, זהו. עכשיו אני מתחיל לעשות בדיקה. אז עכשיו עושים בדיקה, ועד שלא עושים בדיקה. אבל היסוד הזה זה יסוד שאדמו"ר הזקן בספר התניא מרחיב עליו בסוף פרק חו"ב, שלא ייתכן שהאדם יעסוק כל הזמן בחשבון נפש. הוא לא מדבר על שלמה, הוא מדבר על אדם כערכנו. לא יכול להיות שהאדם יעסוק כל הזמן בבחינת הנפש שלו. אני בסדר, אני לא בסדר, הוא יצא מדעתו. זה צריך להיות זמן מסוים שאני מקדיש לזה, טוב. ואחרי זה כלום. זאת אומרת, אחרי זה אני לא, לא שאני לא חי עם מוסריות אחרי זה, אבל אני לא חי עם מצפוניות מפותחת שגורמת לי כל הזמן לשאול אם אני בסדר, אני כן, אני לא, אני כן, אני לא, אני כן, אני לא, זה עושה לאדם טלטולי נפש שהוא לא יכול לעמוד בהם. מאיפה הדיוק של הרעיון הזה? המושג הוא פניתי. בלשון הקודש, בעברית אתה יכול להגיד פניתי, מישהו נתן לי תפיחה על השכם, ופניתי לראות מי זה. הפנייה יכולה להתבטאות כפנייה גופנית לחלוטין. ואילו בלשון הקודש, כשרשי מפרש את המילה פניתי, יש פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו. ונתתי פניי בנפש ההיא, זה לא מופיע לפנינו, זה בספר ויקרא. ונתתי פניי בנפש ההיא וכולו. אז רשי מפרש את המילה פניי. אומר רשי, פניי שלי. פניתי זה לא... אלא לקחתי את כל הפנאי שלי, כל הפנאי שלי זה הפירוש כל הזמן שלי, והשקעתי בנושא הזה. פניתי זה הפירוש השקעה של כל כולי. רש"י לא מסתפק במילים פנאי שלי, אלא מפרש יותר. פונה אני מכל עסקיי ועוסק בו. זה הכל בטרמינולוגיה של פניתי בשפה העברית המקורית, זאת אומרת בלשון הקודש. אז לכן גם כאן כששלמה אומר פניתי אני, איך אני אמור להבין את הדברים שלו? שהכוונה היא שהוא פנה כל כולו לעניין. לא רק פנייה חלקית למחץ הלשני של הרביעה. ואם אנחנו מקובלים, אז זה גם כן בלשון של הספירות, זה הפירוש הוא לא רק פנייה בחלק הנהי, נהי זה נצח עוד יסוד, שזה החלק המעשי הגופני של האדם, אלא פנייה בחרובד של הרגש, חבד, של חסד גבורת תפארת, וגם בחלק המוחין, גם כן שם, פניתי כל כולי לנושא הזה. זה הרעיון הראשון. עכשיו, מה התועלת בזה? יש בזה איזושהי תועלת ישירה לנושא שלנו בהבנה הפנימית של העניין. מה ההבנה הפנימית של העניין? שאנחנו בעצם מוחזים כל הזמן בתנועת הנפש של שלמה, ששלמה רוצה לשכנע אותנו, אלה שקוראים את הספר, רוצה לשכנע אותנו, תשמעו, אני עשיתי את כל הבדיקות האפשריות, ותאמינו לי שהיה לי את היכולת, נהניתי מכל דבר אפשרי, בדקתי כל דבר, בכל דרך ובכל אופן, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים. אז כששלמה רוצה להבטיח לנו שהוא עשה עבודת מחקר מלאה וטובה, אז הוא משתמש במילה פניתי. כי הוא רוצה להגיד לנו, תדעו לכם שעד הרגע שהתחלתי לעשות חשבון, אני הייתי ב-100% שקוע בעבודת המחקר שלי, לא בחצי מהנפש. אז תשתכנעו שעשיתי עבודה טובה. ברמה של זמן, יש לזה חשיבות אלינו, שחזרנו עליה כמה פעמים בווריאציות שונות, אבל כאן יש לה משמעות מעשית אלינו, שההצלחה בזמן היא רק כאשר האדם שקוע בעשייה מסוימת כל כולו. כלומר, מספרים על הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, אחד מהראשונים בספרד, שהיה מספיק במשך היום לכתוב כמויות, למסור כמה שיעורים בנושאים שונים, וגם לטייל, לנשום אוויר, לעשות התעמלות וכדומה. וכשעשו עבודת מחקר, התלמידים שלו על היכולות שלו, אז הם גילו שיש דבר אחד שמאפיין אותו חזק מאוד, וכנראה שזה הבסיס. הוא פשוט, כשהוא היה מטייל, הוא רק מטייל. הוא לא גם עונה תשובות בפלאפון, וגם מנהל את כל העולם, וגם ומשוחח עם זה. לא. עכשיו אני מטייל. וכשהוא עושה התעמלות, הוא עושה התעמלות לא תוך כדי שמיעת מוזיקה או איזו הרצאה. וכשהוא לומד, הוא לומד. והוא לא שם את הפלאפון לפניו לראות מי מתקשר. אז אני אומר, הוא מונח כל כולו במה שהוא עושה. אז כיוון שהכוח הריכוז שלו היה גבוה, והוא הרגיל את עצמו גם כן להיות מאוד ממוקד, אז כל דבר שהוא עשה היה מלא, אז הייתה לו ברכה בזמן. זה בעצם המושג פניתי. פניתי זה שעד עכשיו הייתי ממוקד כולי בנושא הקודם, וזה בהחלט דבר שאנחנו צריכים ללמוד משלמה, רק כשאנחנו קוראים את הפסקה הראשונה, הוא פניתי אני. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למילה השנייה, הוא פניתי, אז הבנו את העניין. מה זה הוא פניתי אני? לא נראה לכם מיותר? הוא פניתי אני. זה כמו איזה ביטוי כזה, שאחד שמרביץ מילים בלי שהוא... מה זה העני הזה שהכניס פה שלמה? אז, פה נקודה בשבילנו זה ממש נחוץ. זאת אומרת, בשביל העברית שלנו זה לגמרי נחוץ. כשאנחנו אומרים בעברית פניתי, אז אנחנו יכולים להבין את זה, כמו שאמרתי קודם, בפנייה גופנית למישהו שטפח לי על השכם. שלמה רוצה להוציא את הטעות הזאת. אני לא מדבר איתכם על פנייה מהסוג הזה, אלא אני, כל המהות שלי פנתה. מה זה אני? הרי גם בפניתי בלשון הקודש, זה פנייה מהותית. המציאות היא, שוב, לדאבוננו, שהאנשים יכולים להיות מחולקים בתוך החלק השכלי והרגשי והנשמתי אפילו, הם יכולים להיות מחולקים בכמה מקומות. זאת אומרת, גם אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאני פונה מכל עסקיי ועוסק בו, זה שאתה פנית מכל עסקיך, מאיזה סיבה פנית מכל עסקיך? אם למשל אתם תהיו כולכם שקועים בספר, ואני פתאום אדפוק על השולחן כזה דפיקה, ואתם כולכם תרימו את הראש. אז פניתם כולכם מכל עסקיכם כדי לראות מהו הקול המוזר שאני השמעתי, נכון? ואף על פי כן, זה לא ייקרה שהמהות הפנימית שלכם פנתה. פירוש, יש לפנות כתוצאה מאיזשהו חתול שהילל והבעיל אותי ולכן אני פונה, ויש פנייה שנולדה מתוכי ובגלל זה אני פונה. אז אצל שלמה, אצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, ורשי פירש שהוא פונה מכל עסקיו, אבל מי גרם לו לעשות את זה? האדם שכביכול הכעיס אותו, גרם לו לפנות מכל עסקיו ולעשות בו. שלמה אומר לו, אני מדבר איתכם על פנייה שנבעה מתוך שיקול דעת פנימי שהגעתי עכשיו מספיק באיסוף, בגידול עצמי. עכשיו עושים מבחן בדיקה לפי כל הקריטריונים שאספתי עד עכשיו. זאת אומרת, אם היה משהו חיצוני שגרם לי תעצור, אז הייתם יכולים להגיד, לא השקעת מספיק, הייתה לך טעות. אני אומר לכם, לא הייתה לי שום טעות. בכל תחום היה לי הצלחה מלאה, והייתי יכול להמשיך ככה, בלי לעשות חשבון. אני מבקש להבהיר את עצמי. כשמנהל מפעל עושה איזשהו דיון, מנהלים, בפורום, כתוצאה מזה שמנהל החשבונות שלו אומר, שמה, משהו פה לא בסדר, זה נקרא שכתוצאה מדבר חיצוני הוא יושב לעשות חשבון. שלמה אומר, לא עשיתי את זה ככה, הכל הלך בסדר. שום גורם חיצוני לא עורר את תשומת ליבי שיש איזשהו בעיה. כולם הסתכלו עליי כאחד הכי מוצלח והכי מושלם ושהכל בסדר איתו. ואף על פי כן, כיוון שאני את האמת חיפשתי, דווקא מתוך נקודת מבט של עשיר, מוצלח, בשיא הקריירה שלו, שאני עוצר ועושה עכשיו חשבון, ואיפה האמת בכל מה שעשיתי, אז יש סיכוי שאני, התוצאות שאני אביא בפניכם, יהיו קרובות אל האמת הרבה יותר. מה שאין כן כאשר אני, יש לפעמים שמספרים לנו על איש פוליטי זה או פוליטי אחר, שעשה איזשהו תרגיל, או קידם בחירות, או הרחיק אותם, כתוצאה מהמצב והקולות, ומה שהוא שומע מבחוץ, ולרגע אתה חושב שמדובר במשהו רציני, פשוט, לקידום המפלגה. לא, מדובר בדברים הכי פשוטים, שהולך לקרוס משהו, ובגלל זה הוא רוצה לשמר, ובגלל זה הוא עושה את הפעולה, אפילו שהיא עולה הרבה מאוד כסף. אז לא תמיד צריך לראות את זה כתוצאות אמיתיות ונכונות, ולא תמיד אפשר להתייחס בצורה רצינית למה שהוא מסיק. אבל אצל שלמה זה בהחלט לא היה ככה, כי הכל היה בסדר, והפנייה לעשות חשבון נפש נבעה מאני. מי היה, מי עמד מאחורי זה? אני בעצמי. אף אחד אחר לא אילץ אותי. עכשיו, תסתכלו רגע בפסוק, יש איזשהו כפל שהוא טעון, איך אומרים, ביאור נמרץ. בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות. כל מעשיי שעשו ידיי, אז בסדר, שמעתי אותך שעשית בידיים, שמעתי, בסדר. ועוד, בעמל שעמלתי לעשות, זה לא אותו דבר. מעשי ידיך שעשו, זה לא עמל שעשית, אמרת לעשות. זה שיש את השין בהתחלה, אז הוא עושה אותו בלשון, הוא מספר לך מה שהוא עשה. זה תיאור על מה שהוא עשה, לא מה שהוא יעשה, אלא מה שהוא כבר עשה. שעשו, שעמלתי, זה מחזיר אותי אחורנית. עכשיו, יש פה, בחז"ל יש שתי ביורים על העניין הזה. אחד מהם נוגע בדבר שכבר הזכרנו בעבר, ואתם בטח זוכרים. והשני זה משהו חדש. שלמה היו דברים שהוא עשה בהחלט בידיים שלו, והיו דברים שהוא העמיד אנשים תחתיו שיעשו. עכשיו, מה הסיבה שהוא עשה כך ועשה ככה? אנחנו נגיד שטוב, בסדר, מה אנחנו נגיד? שלמה, בכל זאת אתה תבנה את כל הבניינים ותיתה את כל הנטיות. יש לזה משהו יותר עמוק, משום שהוא רצה לבחון כל דבר אפשרי, ואנחנו יודעים יש אנשים שכוחם בניהול בארגון. ויש אנשים שכוחם בעשייה, שיהיה מישהו על גביהם והם יעשו. שלמה בדק גם את המצב הזה וגם את המצב הזה, ורצה לראות איפה יש יותר שמחה, איפה יש יותר סיפוק, איפה שיש... אנחנו יודעים שיש סיפוק של מנהל ויש סיפוק שעובד, זה דברים שהם קיימים. והוא רצה להיות, כמו שאומרים, בשני הסרטים הללו. אז יש פה שתי פסקאות שמדגישות את שתי הבחינות הללו. וכל מעשה שעשו ידיי, זה מה שאני עשיתי כפועל שכיר, כמו שאומרים, כפועל שעמל בכוחו. ובעמל שעמלתי לעשות, זה העמל שהפעלתי אחרים, עמל שעמלתי, אני עמלתי מה לעשות, שאחרים יעשו. אני הפעלתי אחרים כדי שהם יעשו, זה ביור אחד. הביור הנוסף הוא ביור יותר עמוק, והוא כבר יותר על ערך הסוד. העניין של יש מושג שנקרא יגיעת נפש, ויש מושג שנקרא יגיעת בשר. יגיעת נפש זה ההכנות שאני צריך לעשות בשביל הדבר שאותו אני עושה. ויגיעת בשר זה פשוט העשייה. העשייה בפועל ממש. יש, כדי להכין את המצב שפועלים באים לשטח ושמים בלוקים ומלט ומערבל בטון מסתובב, כדי לארגן את זה, זה חתיכת השגת רישיונות ולרוץ מכאן לשם, ואחר כך ההזמנה של החומרים, אחר כך להמתין שהם יבואו, עד שאני רואה שכבר הפועלים עובדים, זה עמל לא פחות מאשר העבודה בעצמה. אז זה העניין של יגיעת נפש, והיגיעת בשר זה העבודה עצמה. אז פה שהוא אומר, הוא מתייחס לשתי הבחינות הללו של היגיעה. בכל מעשי שעשו ידיי, שהייתי פועל בניין. מה שעמלתי לעשות זה שהייתי קבלן בניין. התכנון לפני העשייה, ההכנה לעשייה, ההשקעה והמרוץ ואפילו התכנון של הבנייה של הארמון או של הנטיות וכל זה, כל המערך הלוגיסטי שעמד מאחורי זה, זה עמל נפש. יש פסוק שאומר נפש המעילה. אז כשאומרים עמל סתם ככה, מדובר על עמל נפש. מעשה ידיי זה עמל גוף, הוא אשר אמרתי עניין של יגיעת נפש ויגיעת בשר. אז זה שתי הבחינות הללו, וזה לא חוזר על עצמו, זה, יש פסוק שאומר נפש עמלה, בלשון הקודש, עמל, המילה עמל, היא נוטט יותר אל הנפש מאשר אל הגוף. לא שאין מילים בלשון הקודש שמבטאים את העמל של הגוף, זה יגיעה נקרא, יגיע. בלשון הקודש, עמל, שייך יותר לנפש, כמו שאומר הפסוק, נפש המלה. זאת אומרת, הנפש, כשיש לה איזשהו מסע שהיא סוחבת, והאדם מתעייף נפשית, כמו שאומרים, אז אומרים שרואים שהוא אדם עמל, עמל פנימית, יש לו עמל פנימי. עמל זה עמל פנימי. ואילו היגיעה זה יגיעה גשמית, יגיעת בשר. אז זה פשוט משחק מילים, אני אומר, זה פשוט איך להתייחס למובן הפנימי של המילה הזו. אז זה באמת החזל אומרים, זה חזל דנים, האם לעמל, בסוף מה המסקנה שלהם? עמל תורה. מה זה עמל תורה? כן הבנתי, לא הבנתי, הסתדר לי, לא הסתדר לי. זה לא, הוא לא נמצא, איך אומרים, מטרקטור על ה... על 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 הגבעה וחופר. הוא בראש, הוא מנסה להבין, הוא עמל עמל פנימי. כשכואב לו איזשהו דבר, אז הוא כואב לו, לא הבנתי, איזה כאב זה? זה כאב נפשי, זה לא כאב, זה לא פיזי. טוב, עכשיו יש איזשהו, עד עכשיו זה היה יחסית פשטני, אבל פה נכנסים בעלי התוספות והם נותנים איזשהו רובד קבלי למושג עמלתי. הם לוקחים את המילה עמלתי ומחלקים אותה לשתיים. זה מהראשונים. הם עושים עמלתי. עמל זה עמל. תי, הם עושים אותו גימטריה של תף יוד. שלמה המלך היה הראשון שבנה את בית המקדש. בית המקדש הראשון היה 410 שנים. כאילו שהוא רוצה להגיד ש... זה נורא והיום מה שאני הולך להגיד, אבל זה המשמעות שיוצאת מדבריהם. אני עמלתי לבנות את בית המקדש, עמלתי, וזה הכל, כמו שאומרים, אבל אבלים. ככה יוצא, כשהכוונה הפשטנית שהם התכוונו, ככה הם כותבים, שהוא נחרב. והוא רואה את זה עוד לפני שזה קרה, והוא מבכה את זה. זאת אומרת, הוא מבכה את זה כאילו ללא תועלת, כאילו מה שעשיתי. זה ב, איך אומרים, מה שכתוב, בעלי התוספות על קהלת, ככה מפרשים את העניין ברובד הפנימי. אני הולך לאור, לאורם, עוד צעד אחד. יש בקבלה מושג תפיות, יש עוד כזה מושג, תפיות, 410, שערות. ככה זה נקרא, תפיות, זה מושג קבלי, תפיות, נימין. עשיו הרשע, היו לו 400 איש, הלכו איתו, והוא גם היה שעיר, והוא רומז לבחינה הזאת. אני לא אעריך בה, משום שאנחנו לא נגמור את הלילה, אבל רק במילה, בצורה מברקית, העניין של התף יוד יוצר דגימטריה של המילה קדוש. קוף, דלת, וו, שין. קוף ושין, 400. וו ודלת, 410. זה הקדוש. עכשיו, במקרא, הקדוש מופיע לפעמים עם וו, לפעמים הוא מופיע בלי וו. אנחנו תמיד נקרא אותו קדוש, או עם חולם, או עם חולם בלי וו. אבל הוא יקרא, הוא, אנחנו נשמע את הצליל קדוש, אבל לפעמים בתורה הוא יהיה כתוב בלי וו. אז איך אומרים, כשסתם ככה קוראים את זה, אין לזה, זה חסר משמעות, אבל מהבחינה הפנימית יש לזה משמעות. המילה קדוש עם וו רוצה לבטאות, מה זה קדוש? קודם כל בתרגום, קדוש מובדל, כמו איש קדוש, הוא איש מובדל משאר העם. הקדוש ברוך הוא מובדל מהבריאה כולה, הוא למעלה, הוא ברא אותנו. הקדוש זה מובדל. עכשיו יש קדוש עם וו, יש קדוש בלי וו, מה המשמעות? כשהקדוש הוא בלי וו, הניתוק שלו מאיתנו, או מכל הבחינות שאנחנו רוצים לסמל את הניתוק, גדול הרבה יותר. משום שהוו תמיד מסמל את הירידה שלו למטה ברמה מסוימת. וו זה קו ישר מלמעלה עד למטה. כמו שאומרים, הרגליים שלו על הקרקע. כאילו, יש אדם שהוא קדוש, הוא קדוש עם הרגליים על הקרקע. הוא נמצא פה, הוא לא מרחף, כמו שאומרים. סיפר לי איזה אדם מאוד מאוד פשוט, ממש פשוט, 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 פשוט. שהוא בא לרבי בדולרים ואומר לי, אני לא התביישתי כמו כל החסידים כאלה שפנפנים, אני ניגשתי, נתתי לו יד, ושהוא לקח לי את היד, אני הרגשתי ביטוי שלו. הרגשתי שנגר לוחץ לי את היד. אמרתי לו, הוא נתן לי יד כמו שכתוב, לא, כזה, אומר, הרבה צדיקים הייתי, כזה יד כזה של צדיק. הוא נתן לי יד כמו שכן. אז זה נקרא צדיק עם הרגליים למטה. זאת אומרת, יש... הוא מרגיש, האדם מרגיש שהוא פה, זה קדוש עם וו. זה הגימטריה תף יוד נימי, משום שהבחינה הרוחנית של השערה זה להוריד את הקדושה עד כמה שיותר למטה. הרבי כל הזמן דיבר על זה, שעניינו להוריד את הקדושה למטה, למטה מעשרה תפחים, למטה מעשרה תפחים, זה בחינה מסוימת. טוב, אז אנחנו חוזרים לשלמה. עמלתי, המיוחד אצל שלמה, בהמשך לדבריהם של בעלי התוספות, ששלמה מוריד את הקדושה לעולם באופן כזה שהיא מתלבשת פה למטה. זאת אומרת ככה, היה משכן שעשה משה במדבר, אחר כך היה משכן שילה, ואני מונה את התחנות המרכזיות, ואחר כך היה בית המקדש בירושלים. כן, היה בית אל, אבל אני מדבר על המרכזי. עכשיו, למה אני מניתי את זה ככה? בגלל שהמשכן במדבר היה מעצי שיטים ומעיריות. כלומר, בשפה מה שנקרא מטריאלית. זאת אומרת, מה עם החומרים שאתה בנית? עצים, צומח ואור מן החי. ומשכן שילה כבר היה בית מאבנים. זאת אומרת, היה במקום, את העצי שיטים החליפו אבנים, שזה דומם, אבל מלמעלה היו העיריות, שזה מן החי. עכשיו, בבית המקדש גם זה כבר לא היה. זאת אומרת, הכל היה אבנים. ועד כדי כך שאסור שיהיה עצים בבית המקדש כלל. עץ בולט בוודאי שאסור. זאת אומרת, מדובר פה על רמה של ירידה גדולה יותר. מה הפירוש? כשאתה מדבר, כשאתה רוצה להוריד את הקדושה, ואתה משתמש במין החי. מין החי הוא מין מעולה ביחס למין הצומח והדומם. זאת אומרת, הוא יותר אינטליגנט. אז נראה שאתה לא הורדת את הקדושה מספיק למטה, שהיא תתגשם פה למטה. אתה משתמש במין הצומח, רק במין הצומח ובמין החי, סימן שאתה, איך אומרים, הקדושה נשארה מרחפת ברמה זו או אחרת. אחר כך היא ירדה יותר, כבר יש בית מסגרת של אבנים, אבל היריות מלמעלה, שזה בעצם מה שנותן את השם בית, מה זה בית? אם אין תקרא איזה בית, זה דיר. זה הוא לא יודע מה זה, זה סתם מחיצות. הבית זה הגג, עדיין הגג עשוי מיריות של בעלי חיים, זה מוריד, הקדושה, החיבור של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, לא יתלבש בצורה המלאה. איפה הוא יתלבש פעם בצורה הראשונית המלאה, בתוך הגשם הכי נמוך של העולם, בבית הזה שבנה שלמה. זאת אומרת, שלמה הוא אלוף העולם, הוא בשיא, בספר השיאים של גינס, הוא במקום ראשון של הורדת הקדושה לאבנים. לאבנים ולאפר הגשמי הכי חזק. לא עץ בולט, הכל בפנים, פנימי, בולט, רק אבנים. זאת אומרת, האבנים הם העיקר. אבל שלמה, בעיקרון, הוא עמל ביותר לחבר שתי דברים שהם לגמרי, שני דברים שהם לגמרי רחוקים זה מזה. העולם הזה והאלוקים. זאת אומרת, האלוקים הם מתכוון הרוחניות, הגשם והרוח. ואיפה הם אמורים להתחבר, איפה הם נושקים זה לזה, בבית המקדש בקודש הקודשים. שם הוא הצליח לפעול את הורדת השכינה. אז אנחנו, מתי נוצר מצב של עמל? גם עמל בעברית שהוא יכול להיות גם בגוף, וגם עמל בלשון הקודש שזה עמל רוחני, זה תמיד בנקודת חיכוך. תמיד שיש חיכוך, שזה לא הולך, זה לא חלק, שיש קושי, שיש קונפליקט, שם העמל נמצא. החיבור שבין הגשם לרוח, אם הגשם מוריד את העניינים למטה, והרוח כל הזמן רוצה לברוח למעלה כי הוא רוח, אז הקונפליקט כל הזמן נמצא בחיבור שלהם. כי החיבור, כמו שאומרים, חיבור לא יציב, הוא חיבור של, של, של אדם שהוא לא אדם, בחינה שרוצה לפרוח. אם, בוא ניקח נר, האש היא רוח, והנר הוא גשם. הנר שומר את האש פה למטה, אבל זה לא חיבור יציב. ההוכחה שכל רוח קלה מחבא אותו, וקצת מים יבואו ויחברו אותו. ואם אתה לא תהיה זהיר, אז הוא עלול לשרוף. זה חיבור, לא חיבור קל. שלמה, במשך החיים שלו, השקיע מאוד בחיבור כזה, שהוא חיבור לא קל. החיבור שבין הגשם והרוח בית המקדש. אז הוא קורא לזה עמלתי. עמלתי, עמלתי. 410 שנים עמלתי בחיבור כזה שהוא חיבור של קושי. טוב, עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לשאלה. עד עכשיו זה היה רק פטפוטים סביב. השאלה המרכזית היא איך אפשר לבוא ולומר על השקעה של בית המקדש, שעכשיו הסברנו שזה עמל להוריד את הרוחניות והגשמיות, כל זה זה הבל הבלים. אז הוא רואה שהיא חרב, אז אתה יודע מה שהיו אומרים פעם? נו, שנולד ילד, אז כולם שמחים? נו, אתה יודע, אבל איך אומרים? יש מקום כל אדם, לאן מגיע? נו, אז אולי תבכה כבר עכשיו. אז מה התשובה? בזמן שמחה שמחים, בזמן עצב עצובים. אז נו, אז יכול להיות שהוא יודע שבית המקדש חרב, אבל בינתיים... מכן נוח טנצן, אפשר לרקוד, לא קרה שום דבר. עכשיו בית המקדש קיים, כאילו מה הבעיה, כאילו מה העניין? אז כאן יש איזשהו הסבר שננסה לומר אותו בקצרה. הנקודה היא, זה שצריכים להקדים ולהבין מה זה אבל. כשאומרים אבל אבלים, אז זה גם איזושהי טרמינולוגיה פנימית. אבל, קודם, בביטוי העברי זה הפירוש זה כלום. אבל מאיפה זה נולד הביטוי כלום? זה כמו אבל פה. אבל פה הוא כלום, סתם רוח. עכשיו, מהו האבל? האבל הוא כוח של הוצאת רוח שנוקשת בחמשת מוצאות הפה ומוציאה מילים. זה האבל. עכשיו, האבל הוא בעצם עומד בנקודת חיבור שבין גשם לרוח. למה? אנחנו כולנו חושבים כל מיני מחשבות. המחשבות שלנו הן לגמרי רוחניות. הפה נושק אותם לגשמיות. זאת אומרת, אין שום יכולת שהדברים האלה יתבצעו, או יתוודאו, או יתגשמו, ללא אותיות ברורות מה אתה בדיוק רוצה לעשות. אתה לא יכול לתת לפועלים לבנות לך בית, כשאתה מעביר להם זרמים, משהו בסגנון של שתי מכוניות עם קבלים, תשמעו, אני אשים פה קבל, נשים לך בראש קבל, ואתה כבר תבין מה אני בדיוק רוצה. אבל בינתיים זה הפה הוא זה שמעביר את הדברים. הפה הוא זה שמגשם את הדברים ומכניס אותם ליכולת העברה לאחרים. אז הנשיקה שבין הגשם לרוח נמצאת בפה. כן? עכשיו, כיוון שזה חיבור שבין גשם לרוח, נמצא שהאבל במהותו הוא המחבר בין גשם לרוח. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהאבל יש לו כמה פנים, לפחות שתיים. יש אבל קדוש ויש אבל תמה. זה כמו שחזל אומרים על אבל של ילדים קטנים, אבל שאין בו חטא. כאילו, יש אבל שיש בו חטא ויש אבל שאין בו חטא. אבל שיש בו חטא זה הפירוש הוא שבתוך כל העניין מחובר גם כן בחינה רעה. בתוך החיבור שבין הגשם לרוח ישנה גם בחינה רעה, ואבן שאין בו חטא, זה הפירוש שבחיבור שבין הגשם לרוח זה היה נקי טהור ללא שום בחינות שליליות. בלשון של הקבלה זה נקרא אבל של הקליפות והסטרא אחרא ואבל של הקדושה. האבל של הקדושה זה הקדושה הצליחה כמו שלמה בבית המקדש לחבר בחינות מסוימות שבין גשם לרוח חיובי, וגם הקליפה הצליחה לעשות את זה. למשל, כשאנחנו מדברים דיבורים טובים, זה הפירוש שאנחנו נושקים בין גשם לרוח חיובי, קדוש. דיבורים של תורה, של תפילה, דברים שבונים, דברים יוצרים. אבל כשאנחנו מדברים למשל לשון הרע, רכילות, כללות, ניבול פה וכדומה, אנחנו גם כן מגשמים עכשיו אידאות רוחניות של כללות, של מילים מתונפות, של עניינים של לשון הרע ורכילות שזורעים ארס וחורבן ורוע בעולם. כן? אז זה אפשרות א' ואפשרות ב'. עכשיו, זה עובדה שהנשיקה של הסטרא אחרא, זאת אומרת החיבור של האבל הלא טוב, קיים בעולם. מה שלמה מתלונן בהקשר שאנחנו לומדים עכשיו? הוא מתלונן ככה: ירד לעולם ענן אפור של אבל רע. כשם שיש שבע אבלים של קדושה, יש שבע אבלים של סטרא אחרא. ירד לעולם ענן אפור של אבל רע. אני בניתי את בית המקדש והצלחתי למגר את האבל הרע. הצלחתי. אבל אני דומה לאותו שואל שנכנס רעב לכרם ויצא ממנו רעב. זאת אומרת, אמנם הצלחתי להוריד ארטילריות של קדושה בזכות העמלתי 210 שנה, אבל סך הכל מה הם עשו? תטעו את הרחובות מהצחנה והתינופת שהקליפות הורידו לעולם. אז תגידו, זה לא אבל ורעות רוח? זה לא גורם איזשהו תסכול? כשאתה בונה ובונה וכל התוצאות של מה שבנית זה רק שהצלחת להחליש את הסטרא אחרא. אבל כשאדם בונה, הכיוון שלו זה כיוון יצירתי, בנייתי, לקדם משהו חיובי. זה כמו אפס, מתחת לאפס, מעל האפס. אני רציתי להגיע להישגים מעל האפס. בסוף הגעתי למצבים, אין מינוס בבנק. זה כל מה שרציתי. רציתי שלקדושה יהיה פלוס, דה פלוס. רציתי שיהיה ביאת משיח, רציתי להגיע לשלמות. איפה אני ואיפה השלמות? זה ביטוי לתסכול, לא שהעמל שלי באמת לא שווה כלום, ולא שבית המקדש לא הוריד קדושה לעולם, ולא שהחיבור בין הגשם לרוח לא היה נצרך. הכל נצרך, אמת ויציב. אבל השאלה היא מה התועלת שנשארה מזה. הוא כאילו מבכה את זה שהוא עדיין לא הגיע לשלמות אחרי כל העמל. זה משהו כזה כמו הקריאה של הרבי בכ"ח בניסן, שהוא חוזר ואומר לחסידים, כל מה שעשיתי להבל ולריק, זה הביטוי שהוא מתבטא, להבל ולריק. אז חסידים עמדו עמומים, להבל ולריק. אתה כל כך הרבה שנים עמל בעשייה כל כך בונה, כל כך יוצרת, כל כך יפה, להבל ולריק. הם היו מוכנים לשמוע כל דבר, אבל לשמוע כזה ביטוי, שהביטוי הזה כמו שאומרים, הוא אומר, לא עשיתי כלום, כלום, זה ביטוי מתסכל. אם זה הכלום שלו, אז אנה אנו באים? זאת אומרת, לאן, מה עוד צריך לעשות? אבל זה העומק של העניין, מה שאמר שלמה, וכנראה גם מה שהתכוון הרבי, הוא לא התכוון לבטות שלא עשיתי כלום. מה פירוש? בן אדם עשה טובה למישהו אחר, זה כלום? כתוב שמי שמקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, זה כלום? אמר כן. זה כלום ביחס שרק הצלחתי לטטות את הרע. ונמאס לי מזה כבר. אני רוצה כבר לעסוק בעשייה טוב, שהוא טוב בשביל טוב, לא טוב בשביל לנקות רע. איפה זה רמוז בספר הראשון שהרבי כתב? יש מה שנקרא מלחמת הגנה ויש מלחמת תנופה. אז הרבי יותר גורס מלחמת בנייה כמו שהיא, ולא מלחמת חורמה במנגד. זאת אומרת, הוא לא רואה בזה מטרה. יכול להיות שצריך את זה, יכול להיות שזה מה שקורה, אבל לא זה המטרה שלנו. צריך להיזהר מזה עד הקצה האחרון. בעיקרון, אנחנו אומרים, כל הנשמות האלה שלא מסוגלות להחזיק פה מעמד בעולם, או מפני שנפטרו בגיל צעיר, או מפני שנפטרו אפילו בגיל מבוגר, אבל מוות טרגי, כל מי שנהרג או נפטר במוות לא רגיל, מה שנקרא לא מוות על מיטתו, אז הוא נקרא נשמה דאבל, ויש להם יש להם בחינה מסוימת, אבל שוב, ברגע שאנחנו נדבר על זה, אז אתם עלולים לבכות, ואני לא רוצה שתעשו את זה. זה נושאים מדהימים, זה נושאים כואבים. יש מאמר מהרבי האמצעי בתורת חיים, מאמר ארוך, שהוא מדבר על נשמות דקאי, נשמות אבל, הוא מסביר בדיוק למה הם מתים קודם, ולמה אלה נשארים חיים, שזה סדר שלם. אז זה אבל מסוג אחר, זה כן. אז נחזור לענייננו. בספר התניא, ואני כבר משתדל להגיע לסיום, בספר התניא יש ביטוי כזה, זה פרק ו'. והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש אשר הכל אבל וראות רוח. אז יש פה כמה דברים שטעונים הסבר בלשון הזו. והן הם, כאילו מה זה הכפל הזה של הן הם, וגם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש הכל אבל וראות רוח. מאיפה הוא לקח את זה, הביטוי הזה? זה מהפסוק שלנו. הוא לקח את זה מפה, מכהלת. מה הפירוש שהוא ככה זורק לחלל כל המעשים שנעשים תחת השמש? כן, זה שאנחנו יושבים עכשיו בשיעור, וזה הכל זה אבל ואורות רוח. מה הכאב? בהתאם למה שלמדנו עכשיו, אנחנו יכולים להבין את זה יפה. יש דברים שלקח אותם השטן לחלקו. יש בחינות כאלה שהם, כמו שאומרים, מהאבל של הסתרא אחרא. אבל יש בחינות כאלה שהם מהאבל הקדוש, מהאבל החיובי. והכאב של בעל התניא שהוא אומר כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל, יש פה פעמיים המילה כל, כי הוא רוצה להגיד לך שזה לגמרי ככה, כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, הכל אבל רואות רוח. מה אתה מיואש כזה? התשובה היא, זה מאותה בחינה של כאילו יאוש מביע שלמה. גם המעשים הטובים שאנחנו עושים, הם תמיד יהיו מעורבבים עם בחינות מסוימות שהשורש הרוחני שלהם הוא שורש של קליפה. זאת אומרת, גם שאנחנו נעשה מעשה הכי קדוש והכי טהור והכי הכי נקי, בלב נקי, ככל שתקלף יותר את הקליפות הפנימיות שבודקות מה הניע אותך לעשות את העניין, תגלה שבאיזשהו מקום יש פה תנועה שהיא קשורה עם הגשמה שלילית. זה הסיבה שכשאחרי ה-120 של כל אדם, גם אחרי ה-120 של צדיק, הוא עובר דרך מה שנקרא נער דינור. נער דינור זה כזה נער כזה שמזכך את האדם מאותן בחינות שליליות של מה? של הלא נקי שלא היה לגמרי להשם. אז הבחינה הזאת, זה מה שמבכה בעל התניא, אומר, כל המעשים בסופו של דבר הם כאלה. גם המעשים הטובים באיזשהו מקום לא מעשים נקיים לגמרי. וכאן אנחנו מגיעים להסבר של השאלה השנייה, ובזה אני רוצה לסיים, נשמע אחר כך את השאלות. אין, אם, כל המעשים אשר נעשים תחת השמש. מה זה האין, אם האלה? יש שתי סוגים של קליפות. יש שתי בחינות של קליפות וסתרא אחרא. יש שתי בחינות של אבל וריאות רוח. יש אבל וריאות רוח שהוא לגמרי קליפתי, סתרא אחרא לחלוטין, לחלוטין שאין ממנו טוב כלל. זה בחינה של הן. הן זה לשון נקיבה. הסתרא אחרא היא רק מקבלת. היא נקראת בקבלה לשון הב הב, תן תן. למה? מפני שאין לה חיות מעצמה, אז היא כל הזמן נמצאת בתנועה של קבלה. הקדושה היא בתנועה של נתינה, יש לה כוח, יש לה חיות משלה. וזה ההם, יש הן ויש הם. רוצה להגיד שלא רק ההן, שזה הסתרא אחרא הגמורה, היא אבל ורעות רוח, תדע לך, לכן הוא אומר את זה, על הסדר של הדברים הוא ככה, ואין, קודם כל בחינת הסיטרה דרע לגמרי, ואחר כך הם, זה אותה קליפה, אותה בחינה של קדושה, שאתה כבר עושה דבר חיובי, ואתה עושה אותו כמו שצריך, בקדושה והכל, אבל עוד נמצא בו איזושהי, מה שנקרא, שלא לשם שמיים קטנצ'יק, זה גם כן לא חיובי. זה גם כן צריך להתנקות. אז על זה הוא מביא את הלשון הזכרית, מפני שלזה יש עוד תיקון. מפני שבסופו של דבר, אם למשל כבוד או שררה או מה, העלו את האדם לאיזושהי רמה מסוימת רוחנית, כי הוא רצה לקבל את אותו כבוד, אז הכבוד הזה אומנם שלילי וצריך זיכוך וכדומה, אבל אפשר להעלות אותו לקדושה באיזושהי רמה, אז לכן הוא נותן לו את השם כאילו הוא בחינה של קדושה, כאילו הוא בחינה זכרית, כאילו הוא בחינה כזאת של הם, שאפשר יהיה איתו לעשות איזשהו תיקון. אז בואו נחזור שוב על הפסוק ונסכם את הביורים שלמדנו. ופניתי זה כל כולי, אבל אפשר שאני כל כולי אפנה כתוצאה ממשהו חיצוני, לכן זה אני, כלומר שאני פניתי מצד הפנימיות שלי. בכל מעשי אשר עשו ידיי והעמל אשר עמלתי לעשות זה כפל לכאורה. אז הביור הראשון שהבאנו זה עמל שאני עשיתי לעומת עמל שנתתי לאחרים לעשות, או הביור השני עמל זאת אומרת יגיעה של ידיים לעומת יגיעה של נפש. והנה הכל אבל ורעות רוח, עמלתי עמלתי זה בית המקדש שהוא החיבור שבין הגשם והרוח, ושלמה עמל כל הזמן והוא כואב את זה שזה נחרב בסוף. על פי הפנימיות הסיבה שהוא רואה גם את בית המקדש כהכל אבל ורעות רוח זה מכיוון שבסופו של דבר כל העמל במשך 410 שנים שבית המקדש היה קיים החזיק רק כדי לשלול את הסתרא אחרא ולא כל כך כדי להוסיף אור וקדושה. והסיום של הדברים היה זה שבכל מעשה שאנחנו עושים, גם במעשה חיובי, אומר אדמו"ר הזקן בתניא, הוא מוסיף על הדברים של הפסוק, יש תמיד את התערובת השלילה, אבל יש את השלילה שהיא מהסתרא אחרא לגמרי, שלה אין תיקון, שזה בחינת הן, ויש את הסתרא אחרא הזאת שהיא היא בעצם זה דבר קדוש, רק שמעורב בו מעטרא, והוא בהחלט יש לו תיקון.